הפודקאסט מני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן.
שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. אנחנו היום נמצאים בחודש יוני, אפילו במחציתו של חודש יוני. ב-15 לחודש, היום אחר הצהריים, התפרסם מדד המחירים לצרכן. אנחנו מחכים למדד הזה כדי לראות מה יקרה גם לריבית בהמשך בחודש הבא. אבל היום אני רוצה להסתכל על שוק הנדלן מזווית שונה. בדרך כלל הזווית שאני מדבר עליה היא מאוד זווית בנקאית, איך הבנק שופט את העסקה, איך הבנק רואה את התהליך. ולכן היום אני מארח כאן את אסף עזרא, מנכ"ל מיטב מימון. שלום אסף.
אהלן, מעניינים.
יופי. קודם כל, כבוד לי שבאת ושאתה רוצה לשתף מה שקורה היום, ותודה רבה שאתה מתארח אצלי.
כבוד גדול בשבילי.
תענוג. קדימה, בוא נתחיל. קודם כל, מאוד חשוב לי להכיר אותך. כמה שנים אתה מנכ"ל מיטב מימון?
במיטב מימון אני מ-2018, ובקבוצת מיטב אני מ-2007, מפה לשם.
קבוצת מיטב, כלומר בוא נבין, בעצם בית ההשקעות מיטב הוא היום קבוצה שמכילה איזה זרועות מכיל בית ההשקעות?
בית ההשקעות מיטב הוא בית ההשקעות השני בגודלו בישראל היום, מנהל מעל 220 מיליארד שקל נכסים, חברה שמעסיקה 1,300 עובדים, אנחנו יושבים במגדל צ'מפיון במרכז הארץ, בבני ברק, ליד קניון איילון, ויש לנו מוקד העסקה גדול גם בצפון הארץ, ליד הכנרת, מתוך איזושהי אסטרטגיה חברתית לייצר מקומות עבודה לא רק במרכז, אלא גם בפריפריה.
יפה. מה עיקר העיסוק של בית השקעות מיטב?
אז מיטב בית השקעות בעצם היא חברה מאוד מאוד מגוונת. אנחנו, יש לנו קרוב ל-1.3 מיליון לקוחות בערך.
וואו, כן. אוקיי.
זה אומר שכמעט אין בית אב במדינת ישראל שלא לקוח שלנו באופן כזה או אחר, זה כמובן אחריות מאוד מאוד כבדה. אנחנו, יש לנו קרן פנסיה מאוד גדולה, יש לנו קופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות נאמנות, שזה השקעה לטווח קצר וניהול תיקים, ופעילות אשראי מאוד מאוד מגוונת בארץ ובחול. יש לנו חברה שנקראת פנינסולה שעושה אשראי לעסקים, יש לנו את מיטב מימון שאני ממנכ"ל אותה שעושה אשראי ללקוחות פרטיים.
יופי, בוא נרד רגע, נבין רגע, מה זה אומר? מה זה אשראי ללקוחות פרטיים?
אני אשמח ככה להרחיב על העניין הזה, אבל רציתי בכל זאת אולי לשתף במשהו יותר כללי ככה על מיטב. מיטב עובדת לפי תפיסת עולם שנקראת קפיטליזם קשוב, שתפיסת העולם שלה בעצם זה שחברה שפועלת בצורה הוגנת עם הלקוחות שלה, עם הספקים שלה ועם העובדים שלה, בסופו של יום מסיעה תשואה יותר גבוהה גם לבעלים שלה, וזה בעצם בכל אחת מהפעילויות שלנו, גם בפעילות האשראי, לעבוד בצורה הוגנת עם הלקוחות
שלנו. זאת אומרת, זה ערך ראשי בערכי החברה, ההוגנות, הוגנות בדמי ניהול, הוגנות בשירות, הוגנות בתהליכים.
נכון, בשקיפות מול הלקוחות, בהחלט.
אוקיי.
חשוב לנו מאוד הנקודה הזו. חלק מזה, כמו שציירתי, זה באמת לייצר מקומות עבודה לא רק במרכז, אלא גם בפריפריה. אבל יש לזה ספקטים כמעט בכל פעילות החברה.
אוקיי. רוב הציבור לא מכיר את הזרוע הזאת שנקראת מיטב מימון, למרות שטענת שהיא מממנת את הציבור הכללי, אנשים לא מכירים, אנשים מכירים בנק.
כן.
מה זה הזרוע הזאת? מה זה מיטב מימון?
אז מיטב מימון היא חברה שהיא מפוקחת על ידי רשות שוק ההון, חברה עם רישיון למתן אשראי מורחב, שזה בעצם מאפשר לנו לתת אשראי כמעט ללא מגבלה, כמובן תחת הפיקוח של רשות שוק ההון. אנחנו בחרנו לתת, להתמקד באשראי שהוא אשראי מגובה נדלן, שזה אומר אשראי שיש בו ביטחונות נדלניים, זה מאפשר לנו להעמיד ללקוחות שלנו הלוואות יותר גדולות, ולתת להם פתרונות יותר יצירתיים, שנותנים פתרונות יותר טובים לצורך.
מה, איזה סוגי נדלן? אם אני מגיע עם מגרש, אם אני מגיע עם מפעל, אם אני מגיע עם משרד, או אם אני מגיע עם בית פרטי.
כן. אז ככה, כדי לסבר את האוזן, אז בעצם אנחנו עובדים, כמו שאמרתי לכם, בתפיסת העולם של קפיטליזם קשוב, והדבר ככה כאיזשהו חוט שני שאנחנו מאוד מאוד מקפידים עליו, הוא מה שנקרא, אנחנו קוראים עליו בשפה הלא אשראית, אנחנו קוראים לו אשראי טוב. שאין מושג כזה כמובן בעולם של בנקאות.
ברור.
אבל מה זה אומר אשראי טוב? אשראי טוב זה אומר לא אשראי שהוא עושה לנו טוב, למרות שכמו שאמרתי זה המטרה בסוף של חברה, אבל איך מגיעים לזה דרך הנושא של קפיטליזם קשוב? זה שהוא היה אשראי טוב ללקוח. ומה זה אומר אשראי טוב ללקוח? אשראי טוב ללקוח זה אשראי שנותן לו ערך מוסף.
כלומר רגע, בדרך כלל אזרח אשראי טוב קורא לאשראי זול. מה הערך המוסף שאתה מדבר עליו?
אז בעצם מה שאנחנו בוחנים בעסקאות, שאנחנו רואים אותם ושאלת בעצם על קרקע, חנות, אנחנו רוצים להבין שהלקוח יוצא בסיטואציה יותר טובה ממה שהוא נכנס אליה בעסקה. זאת אומרת שעסקת האשראי שיפרה את המצב שלו. יכול מאוד להיות שאנחנו נבחן עסקה שלקוח מאוד מאוד מעוניין שנעמיד לו אשראי. וכשאנחנו בוחנים אותה, אנחנו מבינים שהעסקה הזו תרע את מצבו. וזו עסקה לדוגמה שאנחנו לא עושים אותה, למרות שיכולה להיות עסקה מצוינת עבורנו. היא תשפר מאוד את מצבנו, כי אנחנו מתפרנסים מהעמדת אשראי.
בוודאי.
אבל לנו חשוב לראות שהיא תשפר את מצבו. ואם אנחנו רואים שזו לא הסיטואציה, אנחנו מאירים את תשומת ליבו של הלקוח, ומסבירים לו למה הסיטואציה הזו שהוא נכנס אליה היא לא נכונה, וזה...
אבל תראה, yeah. כשאני מאזין ואני מקשיב, אני אומר, מה הוא מבלבל את המוח? הם תמיד רוצים ריבית כמה שיותר גבוהה, מה לפתור? בעצם, בוא ננסה להעלות מצבים וסיטואציות שבהם צריכים התערבות של חברה כמו שלכם, שלקבל את הערך המוסף.
אז יכולות להיות סיטואציות רבות ומגוונות, שבהם לקוחות פונים אלינו, מופנים אלינו בעצם על ידי יועצים, לדוגמה, לקוח שצריך את הכסף במהירות, והבנק לא יודע לעמוד בלוחות הזמנים. חברות חוץ בנקאיות לרוב ידעו להיות מהירות יותר בעמדת האשראי מאשר בנקים.
בוא נדבר על לוחות זמנים. בנק מבקש שמאות, גם אתה תבקש שמאות. בנק יבקש ביטחונות, גם אתה תבקש ביטחונות. בנק יכול להיות תהליך שיקח לו שבוע 10 ימים, התהליך אצלך הוא מהיר יותר?
אז נכון, זאת אומרת, הרעיון הכללי הוא שהמהירות לא תבוא על חשבון המקצועיות, זאת אומרת אנחנו יודעים לעשות או חייבים לעשות בעצם את כל ההיבטים המקצועיים, כמובן של רישום הביטחונות והכל והסכמים משפטיים, בחברות חוץ בנקאיות ומיטב ביניהם, אבל זה לא בהכרח רק נושא של מיטב, אלא באופן כללי, הענף החוץ בנקאי עובד על זה שלדוגמה אנחנו יודעים לסיים בהנחה שמעבירים אלינו את כל החומרים, ברמה של יום יומיים לסיים חיתום ולהגיד ללקוח אם הכיוון הוא טוב.
כלומר, א', תשובות מהירות לפתרון של בעיה.
נכון, תשובות מהירות, ובסופו של דבר התשובות המהירות האלה, הן מובילות גם ללוחות זמנים מקוצרים ברמה של העמדת האשראי. זאת אומרת, אתה הצגת את התמונה של לקוח שיודע לקבל אשראי תוך 8 או 10 ימים.
לא, נגיד לקבל את הכסף חודש עד חודש וחצי.
ואנחנו מכירים עסקאות, גם אנחנו במיטב וגם עסקאות שפתרנו ללקוחות בעיות מקצועיות ביחד.
נכון.
תהליכים הרבה יותר ארוכים גם של חודשים.
בוודאי, ישנם עסקאות, אז בוא נדבר על זה. ישנם עסקאות, לדוגמה, שאחד העסקאות שאני שילבתי את העבודה איתכם, זו הייתה עסקה בעצם על קרקע שעלינו לרכוש אותה מהמנהל, בסכום שהוא גבוה מאוד, כאשר לאחר שמקבלים את הקרקע ניתן לפצל אותה, למכור חלקים ממנה. אם כרגע לא קונים אותה, מאבדים את הקרקע. כלומר, הערך העיקרי בעסקה כזאת היא א', לעזור לרכוש את הקרקע מול המנהל. בנק לא יכול לאשר סכומים מאוד גבוהים, ובכך אתם כן יכולים להסתכל על העסקה, ולא רק להתייחס לכמה הכנסה יש, אלא לראות את הפוטנציאל הגדול בעסקה. ומנגד, ישנם היבטים, שלאחר מכן, אחרי שחותכים, צריכים גם שיתוף פעולה מול הגורם. איזה חלק אני משאבד? אני מסכים לשחרר לך קרקע, לצאת בלי כנסות יציאה, שזה אחד מהדברים שאנשים מאוד מפחדים מחברות חוץ בנקאיות, ששם יכול להיות כנסות. כלומר, הערך המוסף הוא בדברים המיוחדים. הערך המוסף הוא בעסקה שהבנק סוגר את הדלת. הערך המוסף הוא במהירות. אבל איך אתם בקבוצות רכישה?
אז אולי לפני קבוצות רכישה שווה ככה לציין, לדוגמה, אנחנו קיבלנו החלטה במיטב, שאצלנו נגיד אין עמלות פירעון מוקדם, בכלל. לקוח יכול לצאת בכל רגע נתון, בכל סיטואציה שהיא, לצאת וישלם את...
זה מתוך אסטרטגיה, זה לא פר עסקה.
אסטרטגיה, מתוך אסטרטגיה, תפיסת העולם שלנו, שלקוח, אם הוא יודע להיטיב את מצבו במקום אחר בצורה טובה יותר, אנחנו מעודדים אותו אפילו לעשות את זה. אני יכול לומר שמעל לשליש מהלקוחות שלנו פורעים את ההלוואות שלהם לפני תום תקופה, וזה בסדר גמור. אם הוא הצליח לדוגמה לממש את הנכס ולמכור אותו ובכך יכול לפרוע את ההלוואה, אנחנו מעודדים אותם לעשות את זה ושמחים שהם עושים את זה.
אוקיי, אז בוא ניגע בנקודה הזאת.
כן.
אנחנו נמצאים בתקופה שקשה לממש נכסים. וכאשר קשה לממש נכסים, אנחנו נמצאים לפעמים בסיטואציה של קנינו נכס ולא הצלחנו למכור נכס, ואנחנו צריכים מימון. בסיטואציה הזאת בעצם ניגשים אל הבנק, ולבנק יש לו את המגבלות שלו, את מגבלות בנק ישראל, אם בכלל אפשר למשוך היום. איך אתם מסתכלים על סיטואציה כזאת? האם ניתן, אתם יכולים להגיע כדרגה שנייה על נכס, מעל בנק, כדי לעזור עם גישור גדול יותר, כדי לעזור לפתור סיטואציה כזאת?
שאלה מעולה. אז באמת אני מחזיר את עצמי קודם כל ואת הצוות שלי תמיד לשאלה, האם האשראי הזה הוא אשראי טוב, ואשראי טוב ללקוח. אנחנו רוצים לבחון בעצם בסיטואציות כאלה, מה מצבו של הלקוח, האם ההלוואה הזאת תיטיב את מצבו. לדוגמה, הוא יכול למכור היום את הנכס, אבל הוא ימכור את הנכס עם, בלחץ, ויאלץ לתת הנחה מאוד מאוד גבוהה על, על המימוש של הנכס בעצם תחת לחץ. ומצד שני, הוא יכול לקבל אשראי ומימון, לעסקה הזו, שתיתן לו עוד תקופה למכור את הבית בנחת, ומבלי שיהיה לו, סטרס בתהליך המחירה. אז זה בהחלט עסקה שהיא טובה, ויש לנו לא מעט עסקאות כאלה. אנחנו בוחנים את העסקאות האלה ספציפית, רואים איך אפשר לקדם אותם. לדוגמה, משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לנו, אם בן אדם רוצה לקחת אשראי לתקופה של שנה, שהוא אומר, תראה, במהלך השנה הזו אני חושב שאני אדע למכור את הנכס, או אני אמור לקבל איזשהו סכום של כסף, מתפנה לי, מסתיימת לי איזושהי קרן השתלמות, או אני לא יודע מה, ואני אוכל לסגור את ההלוואה. אנחנו מקפידים לדוגמה לתת לאנשים כמה חודשים נוספים מעבר לתקופה שהם חושבים שהם צריכים, כדי לאפשר להם באמת לא להיות בלחץ. לנו חשוב שהלקוחות יהיו בסיטואציה שהם לא נמצאים תחת לחץ ולא מקבלים החלטות תחת לחץ, כי כמו שאנחנו יודעים בכל דבר בספורט ששנינו עושים ובאופן כללי בחיים, שאתה מקבל החלטות תחת לחץ, הרבה פעמים אתה עושה טעויות ועושה שטויות, ואנחנו מעוניינים שהציבור לא יעשה את זה, בטח הציבור שמשקיע אצלנו. כך שאנחנו תמיד ניתן ללקוח איזשהו גרייס, איזשהו שפיל לפעול בו כשהוא לא יותר ממה שהוא חושב שהוא...
כלומר, אני רוצה לקחת מדבריך את שיקול החשיבה איך אתם נותנים אשראי. כלומר, כאשר אנחנו ניגשים לבנק, לבנק יש מאוד כללים ברורים, כמה אחוז מימון מותר לו, כמה יחס החזר אני יכול לתת לך, האם התנהגת בדירוג בעבר שלך טוב, מסכם לדירוג, מתמחר ומאפשר, לפי הגבולות גזרה. בעצם במקרה הראשון הבנו שבמקרה שלך באחוזי מימון אתה יכול לממן אחוזים גבוהים יותר, וכאשר אתה לא בוחן את אותו מבחן שהבנק עושה.
נכון, נכון, לנו יש...
כלומר המבחן שלך העיקרי הוא, האם אני עוזר ללקוח בסיטואציה או שאני לא עוזר לסיטואציה? אם אני מביא לו את הכסף הזה והכנסתי אותו לסיטואציה חדשה, האם היא היטיבה איתו או לא? ממש. וזה עיקר השיקול שלכם.
ממש כך.
כלומר, גם אם אין לו עכשיו הכנסות, ועכשיו יש לי קושי, ואני עומד עם הגב לקיר, אני יכול אולי לקבל חמצן דרככם, ולמכור את הנכס ברוגע, ולהגיע למצב שאני לא צריך להוריד 500,000 שקל מהנכס שלי עכשיו.
ממש. תראה, זה ממש מדויק מה שאתה אומר. אני אתן דוגמה על שני סוגים של לקוחות. סוג אחד של לקוח שההכנסה שלו נקודתית כרגע היא לא תומכת בגובה הלוואה שהוא צריך, כי הייתה לו איזשהו, היה עצמאי, אני סתם לוקח דוגמה פרטנית, היה עצמאי, העסק שלו לא צלח, נכנס לאיזושהי סיטואציה סחרורית מבחינת המימון, הוא לא יודע, כרגע אין לו הכנסה, כי העסק שלו קרס לצורך הדוגמה, יש לו אפילו חובות שהוא צבר במהלך הנכס. מצד שני, הוא לא בן אדם שהתנהל במהלך חייו בצורה לא תקינה. הוא לא בן אדם שמסתבך סדרתי, הוא בן אדם שיש לו תוכנית עסקית, הוא אומר אני מבין את המצב שנכנסתי אליו, הוא לוקח אחריות על המצב שלו, אני מבין איך הגעתי למצב הזה, ויש לי תוכנית עסקית איך אני יוצא ממנה.
בן אדם באמת במצב הזה יודע להמציא לעצמו תוכנית עסקית, או שבעצם הוא חייב להיות מלווה באירועים כאלה ביועץ, שיעזור להכווין ולבנות לאיך יוצא מזה גם?
שאלה מעולה. אנחנו עובדים יחד עם איגוד יועצי המשכנתאות.
התאחדות יועצי המשכנתאות.
סליחה, תודה שתיקנת. התאחדות יועצי המשכנתאות. אין במיטב מימון לקוח אחד שאנחנו מקבלים אותו, שהוא ללא ליווי של יועץ, וזה חשוב לי להסביר גם למה, כי נגעת בנקודה.
זה נתון חשוב. אוקיי.
כי אנחנו מאמינים שלקוחות בסיטואציה שמגיעים אלינו, הם נמצאים בסיטואציה שבהם הם צריכים ליווי. זה לא, מתן האשראי הוא לא זבנג וגמרנו. הם הגיעו לסיטואציה כזו כי הם נמצאים בבעיה. ואנחנו מאמינים שמאוד מאוד חשוב שהלקוחות יקבלו ליווי ליציאה מהסיטואציה הזו. קודם כל צריכים אסטרטגיה ותוכנית עסקית, שבדברים האלה מאוד מאוד חשוב שיהיה מישהו עם שכל שמלווה אותם בתוך התהליך.
כי להיכנס זה קל ולצאת.
נכון.
צריך תוכנית.
בדיוק. אז חלק מהאשראי הטוב שלנו הוא לקחת אנשים שיש להם תוכנית, אבל את התוכנית הזו גם צריך ליישם אותה. ברגע שיש לנו תוכנית זה יופי, אבל עכשיו איך אני מיישם אותה? ומאוד מאוד חשוב לנו שיהיה יועץ שילווה את הלקוחות בסיטואציה הזאת באופן שוטף ותדיר, להיכנס להלוואה הזו, ללוות אותו בתוכנית העסקית של הפתרון בהלוואה הזו, עד בכדי בסופו של דבר סגירת ההלוואה ויציאה להמשך חיים תקינים. אוקיי?
אוקיי, וזאת נקודה שאני רוצה לציין עליכם, שלא כל בנק לוקח כל הלוואה של חוץ בנקאי וממחזר אותה בחזרה אליו.
נכון.
מעטים הגופים שכל הבנקים מאשרים אותם. אז גוף כמו שלכם הוא גוף שהוא כן מאושר בכל הבנקים. יש בנקים שהם קשוחים יותר וגם מאשרים. כלומר, אם אני לוקח איזשהו אשראי כדי לפתור בעיה, כי ידי שאם אני חנוק או לא יכול, ולא באמת רוצה למכור את הנכס, אבל עכשיו אני, יש לי בעיית הכנסות מסוימת ורוצה בלון לקבל אוויר, ואני לוקח אתכם, לאחר מכן אני רוצה לחזור למערכת הבנקאית, זה אפשרי, וזה יכול לשפר לך את המצב מאוד.
נכון.
אז יש אנשים ששומעים חוץ בנקאי ועושה להם שחור בעיניים, תקשיב טוב, אני אומר לבן אדם חוץ בנקאי, הוא ישר רואה שוק אפור, מישהו בא לשבור לו את הרגל. זה הפחד של כולם, ובעצם פה אנחנו מציגים תמונה קצת שונה, של בית השקעות, נתפס בעינינו כמעונב, מאוד מסודר, שבא לפתור בעיות, ושהמודל החיתום שלו, הוא איך אתה יוצא מהעסקה.
נכון, ממש מדויק. קודם כל, אני חושב שאם לוקחים קצת היסטוריה, אכן הענף החוץ בנקאי הוא ענף שעבר הסדרה מאוד מאוד משמעותית על ידי רשות שוק ההון ומשרד האוצר, מתוך רצון באמת לייצר חלופות לבנקים ותחרות עבור הלקוחות, וכאן בעצם משרד האוצר עשה עבודה מאוד מאוד משמעותית, בלייצר הסדרה של הענף, רישוי, לא כל גוף יכול להעמיד היום אשראי, ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, מי שפונה לאשראי החוץ בנקאי, אחד זה ללכת עם יועץ טוב, ולא כל יועץ, לא כל יועץ, בטח בלי יועץ זה פתרון לא טוב, דבר שני, את היועץ גם צריך לראות שהוא יועץ, שיודע מה הוא עושה, ויודע להוביל אותו בסיטואציה הזו, ואחר כך כמובן בבחירת גוף האשראי צריך לראות שהוא גוף מפוקח. הוא גוף שהוא מחזיק ברישיון ובשאיפה שיהיה רישיון.
שמה הרישיון נותן לאזרח? הוא שואל, מה אני אעזור לי? אם עובדים עליי, עובדים עליי, לא יעזור לי שום דבר.
אז אני חושב, קודם כל, זה נקודה מאוד טובה, ואני מזמין את הלקוחות להיות חשדניים ולשאול את השאלות, כי זה חשוב. אבל כששואלים את השאלות אז גם יש תשובות. החברות שהן מפוקחות על ידי רשות שוק ההון, הן חברות שנבחנו מי בעלי השליטה בהם, מי מחזיק בחברה, האם הם אנשים שהם אגונים, האם זה אנשים שאין להם שום כמובן עבר פלילי או שום התנהלות שהיא לא תקינה. אז אמרנו, בודקים את הבעלים. דבר שני, בוחנים את ההתנהלות של החברה, איך היא התנהלה ואיך היא מתנהלת, האם היא מתנהלת בצורה תקינה או לא תקינה. אז בודקים מי האבא של ואימא של החברה, בודקים איך החברה הזו מתנהלת, בודקים את כל הנושא של, מי נושא של הבטחת מידע לדעת שהמידע שאתם נותנים יש עליו...
תקשיב, לעזרה, אני חייב להיות איתך כנה, לאזרח, באזרח זה לא מעניין כל מה שאמרת. אתה יודע מה מעניין אותו? שאף אחד לא ידפוק לו בדלת וישבור לו את הרגל.
אז...
והוא שלא יארגו אותו בריביות וימציאו לו שמחר אתה חייב לפי שבע. אנשים רוצים שקט. רוצים לדעת שהם עשו צעד ולא יחטפו בראש. ולכן, כאשר מגיעים אליכם, יש ריבית מסוימת שמשיגים אותה. וצריכים לעמוד באיזשהו הסדר תשלומים שקבעו איתכם. מה קורה בסוף התקופה? בוא נהיה הכי חדים וברורים. סוף התקופה, הלקוח לא עמד בהתחייבות שלו,
כן.
ושלושה חודשים לפני, הוא יוצר קשר ואומר לו, אומר לכם, יש לי בעיה.
כן. אז אולי רק כדי באמת לסגור את, את השאלה הקודמת ששאלת, שהיא שאלה מאוד מאוד חשובה, ולכן אני יכול להיות להקדיש לה עוד, עוד איזה כמה שניות. גם הנושא של, של ההתנהלות במהלך ההלוואה, לראות שהריבית היא ריבית הוגנת ולא חורגת ממגבלות החוק, הדברים האלה בחברות שהן חברות מוסדרות ותחת הסדרה ובשליטה של רשות שוק ההון, הדברים האלה נבחנים, יש לנו ביקורות, הם בודקים אותנו והם נמצאים בשליטה, זה בוודאי פי אלף מונים יותר חשוב מכל דבר אחר.
אתה יודע כמה פרסומות יש באינסטגרם על חברות חוץ בנקאיות שנותנות הלוואות?
אז לכן אני...
זה פשוט היום ונורא הדבר הזה. כל אחד שיש לו קצת כסף, הוא החליט שהוא נותן עכשיו כסף מגובי נכסים.
אז אני בהחלט, זו נקודה מאוד מאוד חשובה, ואני ממליץ, כמו בכל דבר שאנחנו עושים, ללכת לחברות המוכרות והגדולות, עם המוניטין הטוב, וזה מאוד 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 חשוב, ובעיניי הנושא של פיקוח של משרד האוצר, הוא בהחלט מבחן לזה שהחברה מתנהלת בצורה תקינה, ופה אני מתחבר חזרה לשאלה ששאלת, חלילה הלקוח מגיע לסיטואציה,
שהוא לא מצליח לעמוד בתשלום.
שהוא לא מצליח לעמוד בתשלום, וכמו שאמרתי, זה בדיוק מסוג הדברים שאנחנו בוחנים אותם, לפני שאנחנו יוצאים לדרך, אבל דברים משתנים במהלך.
בדיוק, זה יכול לקרות, הוא לא חיבד.
אלה החיים, החיים, יש לנו תוכניות ואז מגיעים החיים.
בול.
אז בהחלט סיטואציות שקיימות, ואנחנו מנסים להבין עם הלקוח את הסיטואציה, ולנסות לבנות יחד איתו איזושהי תוכנית שתסייע לו בסופו של דבר לצאת מהלוואה, כי המטרה המשותפת שלנו, של היועץ, של הלקוח, היא שהלקוח יעבור חזרה למצב תקין, זה אומר או שהוא יחזור למערכת הבנקאית, או שהוא
סוגר את החוב, מוכר את הנכס, ויצר מהבעייתיות שלו.
או מוכר את הנכס, נכון, זה בהחלט גם אופציה שהיא טובה, ובחלק מהמקרים זו התוכנית העסקית. רק כמובן לעשות את זה בלי לחץ ובלי סטרס ובלי מצב שמורידים אחוז ניכר מהמחיר של הנכס, כי הבנקים לוחצים אותנו לסגור כבר את ההלוואה.
ברור לי. עכשיו נגענו מקודם בנקודה שדיברנו על קבוצות רכישה. בקבוצות רכישה בשנים האחרונות היה תקופות שבנקים לא רצו בכלל לתת. לאחר מכן הם כן חזרו לתת, כן נותנים, ריבית גבוהה, ריבית נמוכה. אתם עוזרים לקבוצות רכישה? אתם מממנים קבוצות היום במצב שלנו?
אני חייב קודם כל לציין שברמת המקרו, קבוצות הרכישה היום עושות, שנקרא שורו של הקאמבק 2.
וואו.
יש, הייתה במהלך התקופה של השנים של הריבית הנמוכה, יזמים העדיפו לבנות ולקחת את
הסיכון על עצמם.
את הסיכון על עצמם, כי המחירים של הנדלן פה עלו ועלו בלי סוף, ולכן ההנחה הייתה שאין לזה סוף. היום בסיטואציה הקיימת, עלות המימון היא מאוד מאוד גבוהה, מכיוון שבנק ישראל...
אלא את הריבית במשך.
בעולם העלו את הריבית, ולכן העלות היא כבדה מנסוף, ואנחנו שומעים על זה ש... אני מניח שכל מי שנחשף טיפה לכלכלה שומע על זה שיזמים מפסיקים פרויקטים,
נתקעים באמצע, לא מסוגלים, מחפשים אימון נוסף קשה, לא מצליחים לעמוד.
זה אחד, אבל יותר מזה, לא יוצאים לפרויקטים חדשים. זה כמובן...
יביא בעיה בעתיד חמורה מאוד.
חד משמעית, המשבר הנדלני... טיפה נרגע בשנים האחרונות באמת על ידי זה שהייתה פה בנייה די אינטנסיבית. אני חושב שכל אחד שנוסע בארץ יכל וגם עדיין יכול לראות כמות אדירה של מנופים לאן שאנחנו לא נוסעים ותנופת בנייה.
אבל עכשיו עוצרים את הבניות החדשות, הקבלנים אין להם כסף לממן את זה. אז בעצם קבוצות רכישה יחזרו, בעצם המימון יתפרס כלפי כל הלווים,
אז בהחלט, קודם כל זה מייצר הזדמנויות, קודם כל בתקופות כאלה נוצרות הזדמנויות. אם אנחנו מסתכלים על שוק שהוא בעלייה מתמדת, מחירי הקרקעות מגולמים במלואם, וקשה מאוד לייצר תשואה, אלא אם כן היא תשואה שהיא מניחה שמחיר הנדלן ימשיך לעלות ולעלות בלי סוף.
אין, זה לא יכול להימשך ככה.
אז זו המציאות באמת שהייתה בשנים האחרונות, והיא מבוססת על ריבית אפסית. אך אנחנו היום, כמו שכולם מבינים, נמצאים בעולם אחר של הריביות, ומה שקורה זה שיש הזדמנויות. והזדמנויות צריך לדעת לחפש, ומי שמחפש מוצא. אנחנו עושים היום עסקאות...
אתם עושים קבוצות רכישה?
גם קבוצות רכישה, אבל לא רק. של הזדמנויות אמיתיות, של בעלי קרקעות שהם מוכרים קרקעות במחירים יותר אטרקטיביים, ונאלצים לפעמים לממש, כי העלות של המימון היא כבדה עליהם, ויש אנשים שעושים עסקאות כלכליות שהן מאוד מאוד מעניינות, ובתחום של קבוצות רכישה בהחלט יש התעוררות, הייתי אומר משמעותית אפילו בהתעניינות סביב הנושא הזה, ואני...
אז זה מרים לי לשיח על המצב של היום. כאשר היום אני מסתכל, אני רואה רוב הזמן את המצב בבנקים. ספר לי אתה, איך אתה מרגיש מה קרה בשנה האחרונה? האם היה ריבוי עסקאות או שלא? עדיין השוק עומד, עדיין הציבור עומד בפרץ, אין המון דיפולטים, אין המון בעיות חדשות.
כן. אז קודם כל אני חייב לומר ש נכון להיום המצב הוא עדיין בסדר, ואפילו הייתי אומר בסדר גמור, וספציפית בגזרתנו הייתי אומר על סף ללא הרעה.
לרמה של, זאת אומרת בגזרתכם, במחירות שעברו מלפני שנה להיום, בערך הפעילות היא זהה, לא הייתה הידרדרות במצב בשוק.
ויותר מזה גם במוסר התשלומים. אנשים עדיין עומדים במדינת ישראל בתשלומים. אני חושב ש...
למרות שבדרך כלל אצלכם הריבית היא בפריים, והריבית הזאת עלתה לכולם, ועדיין גם אצלכם ממשיכים לעמוד בתשלומים.
נכון. עכשיו, אני יכול להגיד שוב רגע, אני אלך לרמת המקרו. עם ישראל, הדבר הכי חשוב שיש לכולנו, תחשבו על זה כל אחד ברמה האישית, זה את הנכס הנדלני שלו. ואנשים עומדים בתשלומים, משרתים את החובות שלהם, אני מדבר שוב ברמה הכללית, ובעצם עד לחודש שעבר לא הייתה שום הרעה בתשלומי ההחזרים של המשכנתאות. החודש הראשון, שראינו את זה קורה, לא במיטב, אבל ברמת הבנקים, זה נתונים כמובן שהם מפורסמים, ואפשר לראות אותם, זה היה חודש שעבר, היה נכון. חודש הראשון, זו הסקירה של הכלכלן הראשי של מיטב, אלכס זבז'נסקי, שזה היה החודש הראשון, שבהם הייתה רעה, ונשאלת השאלה, האם זה אירוע נקודתי, או אנחנו רואים איזושהי תחילת מגמה, כמובן אי אפשר לדבר על מגמה אחרי חודש, אבל אני חושב ש...
מה יהיה בעוד שנה מהיום?
אז אולי אם נסתכל רגע בחודשים הקרובים, אני חושב שככל שהריבית נשארת גבוהה, אפילו אם היא לא עולה, אפילו אם היא לא תעלה, והצפי הוא שבכל זאת תהיה עוד איזושהי העלאה אחת.
אולי עלה, כן, עלה או שתיים. בארצות הברית דיברו על כך שבשנה עד שתיים עד סוף שנה, למרות שהשבוע לא העלו.
נכון. אז אני חושב שגם אם בוא ניקח את את הסיטואציה האופטימית, שלא יהיו עלות ריבית יותר, אנחנו נשארים...
על 6.25 פריים.
עושה מאוד או קצת ימינה, קצת שמאלה, ריבית תעלה ב-0.25, תרד ב-0.25.
יחסית זניח, לא אמור להיות משהו דרמטי. הלוואי שאנחנו לא טועים, אבל לא אמור להיות משהו דרמטי.
אולי ניתן לטובה, זה לרעה, אבל הריבית אולי תרד.
אולי.
אנחנו אנשים אופטימיים מטבענו, אבל גם צריכים להיות ריאליים. ואופטימיות היא לא תוכנית עסקית.
נכון, בדיוק.
אז ריאלית, אנחנו מבינים שככל הנראה אנחנו נמשיך לחיות בעולמות של סביבת ריבית שכזו, עוד תקופת מה. עכשיו, אנשים בתקופה הראשונה, זה לא נעים. בתקופה השנייה, מתחילים קצת לקצץ בהוצאות, שזו אגב המטרה של העלאת ריבית.
בוודאי.
אנשים להוציא פחות כסף. ואחר כך ברמה השלישית קצת אוכלים חסכונות. Okay. ואחר כך מתחילים ללוות או לייצר לעצמם הכנסות מהמשפחה, מחברים, מבנקים, מחוץ בנקאי, לקחת הלוואות נוספות.
למי שאין את הכרית ביטחון הזה כבר פה הסתבך.
בהחלט. בשלב אחר כך הוא מגיע...
אתה רואה מובטלים השנה? אנחנו בלי, שוק בלי מובטלים היום. 3% מובטלים זה לא מובטלים. אתה רואה בעוד שנה מהיום אנחנו בחמישה?
תראה, אני חושב שבסופו של דבר, צריך לראות מה המטרה. המטרה של הבנקים העולמיים ובנק ישראל, לקרר את השוק. איך אתה מייצר התקררות של שוק?
מרים ריבית, עוצר את השוק. אבל היינו בדירה.
אבל העלאת הריבית בסוף היא כלי. מה המטרה של העלאת הריבית? המטרה של העלאת הריבית היא לקרר את השוק, היא לגרום לאנשים לחסוך.
אגב, שאתה אומר שוק, זה לא שוק הנדלן. המטרה של הנגיד היא לקרר את כל הכלכלה במדינה. תעצרו. הדבר הראשון שמגיב באגרסיביות זה נדלן. כי שם הוא משפיע, כי המספרים שם מאוד גבוהים, והתנודתיות הזאת היא קשה.
נכון.
אבל זה משפיע על כולם, על עסקים שרוצים ללוות כסף, כדי להיכנס לאיזשהו פרויקט.
נכון. כשאני אומר השוק, אני מתכוון לכלכלה הישראלית. הכלכלה הישראלית, כחלק מהכלכלה העולמית, אנחנו לא מנותקים מהעולם, הייתה התפרצות אינפלציונית מאוד מאוד משמעותית, שנבע גם תופעות הלוואי של הקורונה, שאפשר רק על זה לעשות, אני חושב, פודקאסט שלם, והמלחמה באוקראינה, וחזינו בהתפרצות אינפלציונית שהעולם לא ראה
אותה
למשך עשרות שנים, וכדי לקרר אותה, הדרך לקרר התפרצות אינפלציונית היא למתן את השווקים, את המשקים, את המשק הישראלי. הדרך לעשות את זה, הכלי לעשות את זה, זה בעצם הורדת הריבית, כי הרי מה הורדת ריבית?
לא, העלאת הריבית.
סליחה, על ידי העלאת הריבית, כי הרי מה העלאת ריבית עושה? העלאת הריבית גורמת לאנשים לחסוך יותר, כי הרי אם בעבר קיבלתי ריבית אפס, אז מה...
כן, פחות לא לבזבז ולחסוך יותר.
בדיוק. גם לאנשים פרטיים וגם לחברות, פחות לבזבז.
לעצור את הצמיחה במשק.
פחות לצרוך אשראי, פחות לצרוך מימון. חברות לדוגמה אומרות, רגע, אני...
לא אכנס לפרויקט הזה, אני לא...
לקנות עכשיו מכונה שאמורה לייצר לי 10% רווח, אם המכונה עולה לי 8%. ולכן בעצם זה מוביל להתקררות, ואנחנו רואים בנקים מרכזיים, כולל בנק ישראל, מאוד מאוד אגרסיביים בתובנה שחייבים להוריד אינפלציה.
אבל בנק ישראל עומד להתחלף, חודש דצמבר הקרוב, יבוא נגיד כנראה חדש, שיהיה עושם דברם של הממשלה, זה יכול לעשות שינוי, זה יכול מצד אחד לבוא מישהו שיגיד לא מתאים לי המדיניות הזאת, בוא נחליף מדיניות כלפי מטה, ומישהו יכול להגיד לא, ונשמור על המדיניות. מה ההסתברות לדעתך שיבוא נגיד חדש ויהפוך את הכללים?
תראה, השאלה היא האם ממשלת ישראל, ואנחנו פה כבר עברנו טיפה באמת לא ב-30,000 רגל ו-60,000 רגל, האם ממשלת ישראל תשמור על עצמאות בנק ישראל?
וגם מי יבוא? אני לא יודע מה המדיניות של הנגיד הבא. גם אם היא תשמור על העצמאות. מה אנחנו יודעים על המדיניות שלו? ולכן, כשאני מסתכל שנה קדימה, ואני יושב עם לקוח, מאוד קשוח להחליט היום החלטות.
נכון. אתה אומר לעצמך, היא הוודאות היא מאוד מאוד
גבוהה. נכון. ואתה לא יודע, מתחלף נגיד עוד מעט. נכון. והנגיד הזה פעל ככה, יבוא אחר, יתהפך, יבוא לחץ חברתי, טיפול ממשלה, תישאר ממשלה. ולכן, לקוח היום מחפש איזה שהם מרחיבים במשכנתה שנותנים לו יותר שקט. כן. יש דבר כזה גם אצלכם, בהלוואות שלכם, או שאצלכם אתם די צמודים לפריים?
תראה, אני חושב שבתקופה כזו, לנו כגופים חוץ-בנקאיים, מתוך הסתכלות באמת על הנושא של אופטימיזציה ללקוח ואשראי טוב, אנחנו בתקופה הזו, בניגוד לתקופות אחרות שהן יותר רגועות, אנחנו נצמדים לפריים. למה? כי אחרת, אם אני בתקופה של אי-וודאות לא נצמד לפריים, זה מחייב אותי לקחת מרווחים, לקחת ספרים,
כדי גבוהים.
שסיטואציה שאני מפסיד, לקחת ריביות מאוד מאוד גבוהות.
ואז הלקוח מפסיד אוטומטית רק על זה שהריבית יותר גבוהה.
כבר את ההפסד, ולכן זה לא משתלם. אבל אני חושב רק כדי לסגור את העניין של האינפלציה ונגידי בנק ישראל, בסוף אינפלציה הופכת את כולנו, את כל עם ישראל, לעניים. למה? כי אם אני מרוויח...
מחלישה לך את הכסף.
10,000 שקל. כן. ועכשיו המחירים בסופר עלו ב-5% או ב-10%.
אז אני קונה פחות בסופר.
אני קונה פחות, אני יותר עני, ויש לזה עוד אפקט אחד שהוא יש לו אפילו משמעות הרבה יותר גדולה, וזה על הפנסיה שלנו, כי מה שחסכנו בפנסיה,
פתאום לא יושב.
הוא שווה והערך שלו לא זז. נגיד, במשכורת אנחנו יכולים ללכת למעביד, ולהגיד לו, תראה, יש אינפלציה של 5%,
תוסיף לי.
תוסיף לי. אבל על הפנסיה אף אחד לא יוסיף לי, זה כבר היסטוריה, זה כבר חסכתי אותו. ולכן לא רק שהוא הופך אותנו לעניים, הוא גם הופך אותנו לעניים עתידיים. וזה, שם האפקט הוא הרבה יותר גדול, ולכן ההתעקשות של...
להילחם באינפלציה.
להילחם על אינפלציה, גם כשזה נורא נורא כואב, וזה כואב. כולנו מרגישים את זה, לי יש, בעצמי יש לי משכנתה בוודאי, וכולנו מרגישים את זה, זה כואב לכולם, אבל זה כואב עכשיו כדי שלא יחב אחר כך. אז שאלת אותי לגבי מדיניות עתידית, אני חושב שבסוף אין פה קסמים, אין, לא יכול לבוא נגיד אחר, ולהמציא איזה כלי עבודה אחר. זה הכלי שיש לנגידים מרכזיים, ואם לא תהיה, לא תהיה העלאה של ריבית, האינפלציה תמשיך להשתולל, וכולנו נהיה לצערנו יותר עניים, ולכן לכן כל מקומות שראינו בהם התערבות של פוליטיקאים בהחלטות של נגידים, הם מדינות שמצבם הכלכלי רע וממשיך להיות מורה. אז אני מקווה מאוד שישמרו, לא משנה מי זהותו של הנגיד ומי זהותה של הממשלה, כי זה לא רלוונטי לדיון הכלכלי, שישמרו על עצמאות של
בנק ישראל.
זה
חשוב. ואתה מצדיק את המלחמה בגובה הריבית, במלחמה ביד החזקה.
חייבים, זה כואב, זה כואב לכולנו, אבל חייבים, אחרת כולנו נהפוך להיות עניים יותר.
יש אנשים שאומרים, הפכת אותי עכשיו לעני יותר, עכשיו האינפלציה היא לא רק בסופר, היא בחשבון בנק שלי, הכל התייקר לי.
נכון, הכל מתייקר, והדרך היחידה לעצור התייקרות היא טיפה לקרר את המשק. חייבים לקרר את המשק.
לקנות פחות.
לקנות פחות.
נופשים פחות רבתנים, פחות להחליף מכוניות, פחות לקחת הלוואות, לצמצם, לנהל את החשבון כמו שצריך.
אני חושב שזה קיים, זה קיים, זה, זה קיים, זה תופס תאוצה, גם ברמת המיקרו, ואני יכול להעיד על עצמי.
גם עליי.
רכב בין 5 שנים שתכננתי להחליף אותו, והחלטתי לא להחליף אותו.
בול, החלטה זהה לשלי, גם אני לא החלטתי לא להחליף השנה. אין סיבה לקחת הלוואות רכבים שהם יתייקרו בטירוף.
נכון.
רכב יתייקר.
בסוף כולנו בני אדם וכולנו צריכים לקבל החלטות כלכליות שבסופו של יום יובילו לירידת האינפלציה, ואני רואה את הנגידים בארץ ובעולם מאוד נחושים בפעילות הזו, וגם יש תוצאות, זאת אומרת קצב הירידה של האינפלציה היא...
אבל בירידת הנדלן לא בטוח שזה יוביל לשם, זה יכול להיות נקודתי שעכשיו יהיה ירידה מסוימת, אבל ככל שאתה חונק את השוק, חונק את הקבלנים, יהיה פחות היצע, פחות היצע, המחיר יקפוץ כש... הוא ייתן איזה רמז לטיפת ריבית למטה, וום, כולם יקפצו. וזה החשש. ופה כן ממשלה צריכה להתערב, ופה כן ממשלה צריכה לתת אולי סובסידיות לקבלנים ואדמות כדי לעודד בנייה. אם המחיר יורד קדימה, עוד לבנות ולהציף ולתת עוד פתרונות.
מסכים. זה מאוד מאוד חשוב מה שאמרת עכשיו. אני חושב שדה פקטו, ירידת מחירי הנדלן כבר פה. אנשים אולי בשלטים... לא רואים את זה, אבל אני חושב שאם תסתכלו, כל אחד בעיר שלו שהוא נוסע...
המחיר ירד. יש 5-10%. אגב, אני אספר שונות מסוימת.
כן.
אני גר בנס ציונה, והעיר ליד נס ציונה זו באר יעקב. באר יעקב מתומחרת יותר זול מנס ציונה, ומהרגע שהתחיל המשבר, נס ציונה לא ירדה בשקל, ובאר יעקב חטפה. בבאר יעקב יש הרבה היצע, ובנס ציונה, כלומר, אין פה דבר אחד כולל לכל המדינה. יכול להיות אזורים מסוימים שיקבלו, יחטפו קצת יותר, ואזורים שיחטפו קצת פחות, אבל עדיין, ענקי מכלול, כגוש דן, אין המון היצע. ואם לא בונים, והם לא מגדילים, והם תוכניות קדימה, זה עוד יכול להתפוצץ. אז כפי שאתה אמרת, יכול להיות שהתקופה הזאת, זאת הזדמנות. יכול להיות עוד קצת פחות במחיר, למעלה, למטה, עוד שנה, עוד חצי שנה, אבל התקופה הזאת עוד יכולה להתברר כמשהו טוב לעתיד.
אני מסכים ממש עם כל מה שאמרת. אני חושב שבסופו של יום, גם אם לא מחירי הדירות הרשמיים לא יורדים, לצורך הדוגמה, נגיד אם אתה רואה פרסומת שהדירה עולה 2 מיליון שקל, והקבלן אומר, תשלם לי עכשיו 20%, את ה-80% תשלם לי בסוף הבנייה.
ובלי מדד.
ובלי מדד. עכשיו כולנו יודעים פחות או יותר.
כמה מדד? זה איקס כסף.
אגב, לא רק בלי מדד, גם בלי ריבית. זאת אומרת, אם אנחנו יודעים היום שהריבית היא 6, 7, 8, 9, 10%, כל אחד שישים איזה מספר שהוא רוצה, וקיבלתי סתם בשביל הדוגמה המספרית, 1,000,000 שקל לשנתיים, פטור מהצמדה ופטור מריבית.
זה שווה ערך כסף, אבל זה לא, אבל אי אפשר להגיע למחיר של הנכס, המשכנתה יקרה מדי, הבנק לא מאשר אפילו את המשכנתה.
נכון, אבל זה בדיוק המטרה.
זה תקופה קשוחה.
זה בדיוק המטרה של העלאת ריבית, כי אני בעבר הלכתי.
וקיבלתי כסף.
1,700,000, סתם כדוגמה, קיבלתי 1,700,000, סתם דוגמה מספרית, תיאורטית. היום אני הולך לבנק.
הוא ייתן לי 1,200,000.
הוא ייתן לי 1,200,000.
אז אני לא יכול לקנות את הבית שמבקשים ממני, אני לא יכול לקנות את המחיר.
אני יכול לקנות אותו, אבל ב500,000 שקל פחות. ואז אני הולך לקבלן, וזה מחייב את הקבלן.
להוריד.
להוריד.
אבל האם היד שנייה מחויב?
לא, אבל גם היד מחויב, גם היד השנייה בסוף ניזונה ממה ש...
ממצב שוק. אז למה אני צריך למכור?
אם יש לי...
אבל אם אני יד שנייה, לא חייב למכור, לא קניתי דירה, אני משלם את המשכנתא שלי.
אז תראו, אז מחירי, בעצם רוכשים, יש מספר סוגים של רוכשים. יש אנשים שקונים דירה ראשונה, יש אנשים שמשדרגים את הדירה שלהם ועוברים לדירה גדולה יותר, ויש משקיעים. עכשיו, לכל אחד מהם יש כאבי בטן אחרים. לצורך העניין, אם לי יש דירת... 4 חדרים בהרצליה.
אז אתה לא עושה מהלך, רגע, אני אומר לך.
שנייה, ואני רוצה לעבור לדירת 5 חדרים בהרצליה. אני קונה, רוצה לקנות דירת 5 חדרים חדשה בהרצליה, שבמקום, סתם אני אומר מספר תיאורטי, במקום 2,000,000 שקלים, ירדה ל1,700,000. אוקיי? הרי
כן.
הסברנו למה מחירי הדירות החדשות
חייבים לרדת.
בהם ירידת מחירים שאו תהיה מגולמת בצורה ברורה, או שנותנים לי אותה בהנחה כמו... תור
מדדים
ופור מהצנדה וכל מיני דברים כאלה. בפועל שילמתי בדוגמה הזאת 1,700,000. אז גם כשאני, עכשיו אני חייב למכור את הדירת 4 חדרים שלי, כי אני רוצה...
אז אני אהיה חייב להתפשר על המחיר שלי.
ואני אהיה להתפשר. אז אתה שואל למה בן אדם הוא ימכור דירת 4 חדרים בהנחה? א', כי הוא צריך.
אבל זה מתבצע בווליום נמוך.
נכון.
והשאלה היא מחיר השוק הכולל, ייקבע על פי מעט מאוד עסקאות שיורידו את המחיר של השוק, אבל אם פתאום יתגברו העסקאות ויתגבר השוק, זה יכול לקפוץ למעלה.
אכן.
מרתק. אסף, אני מת על החומר הזה, אבל אני חושב שאנחנו קצת דיברנו על המון נושאים, ואני רוצה לעשות סדר, כמו שאני עושה בכל פרק, לשומעים שלנו. אז חברים, תוציאו את ותתחילו לרשום. מה היה לנו כאן הפרק? א', הכרנו את אסף עזרא. אסף עזרא הוא מנכ"ל של מיטב מימון. רובנו בציבור מכירים את מיטב כבית השקעות, השני בגודלו בישראל, שכאשר למיטב יש מספר רב של ענפים פיננסיים שמטפלים, קופות גמל, פנסיה, קרנות נאמנות וכולי, אך אסף הוא המנכ״ל של חברת מיטב מימון. מיטב מימון היא נותנת אשראי לצרכן לפרטיים, כאשר זה מגובה נדלן. אבל למה ללכת למיטב? בעצם למיטב יש מספר יתרונות, שאחד מהיתרונות הם לא חושבים כמו בנק. הם לא נדרשים להביא את המספרים כמו בנק. יש בעיית הכנסות, אבל אפשר לתת כסף כדי לפתור בעיה, אז אפשר לפתור. צריכים אחוזי מימון יותר גבוהים. רוצים קבוצות רכישה שבנק לא רוצה לממן, או שאפשר לממן באחוזים יותר טובים, אז מיטב יכול לתת. רוצים לצאת מסיטואציות מסובכות שצריכים גוף כדי לפתור עם גורם שלישי? מיטב מושלמת. אבל אחד האינטרסים הכי חשובים למיטב, זה לדעת שהם עוזרים ללקוח. מיטב זה לא עוד גוף חוץ בנקאי שמממן, הוא לא עוד חברה, זו חברה שמושרת על ידי משרד האוצר, שכאשר הכל תיק, אם הם לא עוזרים ללקוח, הם לא רוצים לתת. כי בינינו, הלוואה לא תהיה כל כך זולה. אולי לא מאוד יקרה, אבל יותר יקרה מאלטרנטיבה בנקאית, אבל אם הגענו למיטב, כנראה היינו צריכים את הפתרון. מיטב דורשת שהלקוח יגיע עם יועץ, כי יועץ חייב להכין תוכנית. זה שלקחת את הלוואה, אתה צריך גם לדעת איך אתה יוצא ממנה. בין אם אתה התחייבת למכור את הנכס ולהעמיד זו למחירה במהירות, או שאתה לא רוצה במהירות ולקחת את הלוואה, או בין אם אתה רוצה לקנות נכס להשקעה, כי אתה חושב תעשה עליו סיבוב. ואחרי שהצלחת במהירות, למחזר לבנק, זה אפשרי למחזר עם מיטב. לאחר מכן, הסתכלנו על מצב השוק היום. ודיברנו על כך שקבוצות רכישה בעצם שינו כיוון, בגלל שלקבלנים יותר קשה לממן בעצמם את הקרקעות, פתאום קבוצות רכישה חוזרים לענף. אנשים שרוצים להתקבץ ביחד ולשיג קרקע זולה יותר ולבנות ביחד. גם זו דרך לעבוד דרך מיטב ולקבל שיפור. מנגד, לדעתו של אסף, גם אם יתחלף הנגיד בקרוב, לא השתנה המדיניות לגבי הריבית. הריבית צפויה לעלות כ0.5% בשנה הקרובה, ולאחר מכן להיתקע, התחביד על השוק, התחביד. אבל ברגע שהיא מכבידה בצורה כזאת על הקבלנים שהם יפסיקו את הבנייה, לגבי המחיר זה במיידי מוריד, אבל בעתיד יש סיכוי שזה יגרום לקפיצה מאוד גדולה. בנושא הזה אני הסכמתי עם אסף, ואני חושב שרב הנסתר על הגלוי מה יקרה בהמשך, ולא צריך להתבשם מירידות המחירים ולהגיד, לא, השוק יחתך והתרסק 50%, אני לא חושב, אני חושב שהשוק באופן אישי הוא חזק, אבל כרגע הוא חייב לעבור תיקון, כי אחרת לא יכולים להיפגש הקונים והמוכרים. אסף, הייתי מדויק? חסר עוד משהו?
בול.
בול. כרגיל. איזה כיף. אז אסף, קודם כל, לאסף פחות נגיש לדבר עם כל אחד ממכם, אבל מי שרוצה לדבר ולשאול ולהתייעץ ולבקש, אני נמצא כאן בשבילכם, בכל הפלטפורמות. בין אם תשאירו לי הודעה דיירקט דרך האינסטגרם, או בפייסבוק, או תשלחו לי וואטסאפ. אני אוהב לשוחח ולעזור ולהסביר, וזה נושא חשוב להכיר ולא לפחד ממנו, כי חוץ בנקאיתו יכול לפתור בעיות ולא להכניס לבעיות. אז חברים, מקווה שנהנתם, אנחנו ניפגש בפרק הבא. תודה רבה. להתראות.